בוקר טוב, אנחנו ממשיכים שיעורי תניא לעם, ליקוטי אמרים פרק י"ח, שבעזרת השם להצלחת כל עם ישראל, להצלחת כוחות הביטחון, לרפואת כל חולי עמך ישראל, להצלחת הקהילה יקרה בחד נס. לשון בעל התניא, אנחנו בפרק י"ח התחלנו לדון, בא אלינו בעל התניא, בא לומר לנו ולתוספת ביאור בהר היטב, מילת מאוד שבפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבך לעשותו. ואז אמר, צריך לדע נאמנה, כי אף מי שדעתו קצרה בידיעת השם, ואין לו לב להבין בגדולת אינסוף ברוך הוא, להוליד וכו', והוא מדבר בידיעת השם, ואין לו לב להבין בגדולת אינסוף ברוך הוא, להוליד ממנה דחילו ורחימו. קשה לו, אין לו כרגע בלב, הוא לא מצליח להבין את הגדולה של השם יתברך, הוא לא מצליח להוציא את העירה ואת האהבה וכו', אפילו במוחו ותבונתו לבד, אומר, אף על פי כן קרוב אליו הדבר מאוד לשמור ולעשות כל מצוות התורה. למרות שקשה לו להוציא את זה, למרות שהוא לא מצליח עם העירה והאהבה, הוא אומר, קרוב אליו הדבר מאוד לשמור ולעשות את כל מצוות התורה. וכמובן שאמרנו בשיעורים קודמים, דייקה, כן, על קרוב, סליחה, דייקה על מאוד, שלהגיד קרוב רחוק, אלא הקרוב הזה, המאוד הזה הוא מאוד קרוב. ואז אומר, ממשיך בעל התניא ואומר, ותלמוד תורה כנגד כולן, בפיו ובלבבו ממש אומר. אנחנו נמשיך ותלמוד תורה כנגד כולן, איפה שעצרנו אתמול. אומר ככה, מי שרוצה שבאמת יהיו לו שורשים טובים ועמוקים, עליו לדאוג שהוא לא יתעלש מהתורה. תמיד כדאי לזכור את הכלל הזה שתלמוד תורה כנגד כולם. כי כשאדם לומד תורה, מלבד הידיעה עצמה שהוא רוכש לעצמו, עיקר הרווח שלו שהוא יודע לקיים. מי שלומד תורה יודע לקיים. מי שלא לומד תורה לא יודע לקיים, וכל מה שהוא מקיים בפועל זה רק חיצוני, כמו המשל שהבאנו עם הפרחים, שכאשר קוטפים אותם, שבזה הם מתנתקים מהשורשים, הם נובלים אחרי כמה ימים, כמו שאמרו חז"ל, אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד, שם כתוב בור, אנחנו אומרים אין בור, ירא חטא ולא עם הארץ חסיד. מה זאת אומרת? מה זה אין בור ירא חטא? אדם שהוא בור, לא יודע כלום, לא יודע שום דבר, לא למד, לא כלום, לא מעורב עם הבריות, לא שום דבר, הוא בור. אם הוא לא למד, איך הוא יהיה ירחת? הוא לא, למה לא יהיה? כי הוא לא למד, הוא לא יודע, הוא לא שם בכלל, הוא לא נמצא שם. ולא עם הארץ חסיד, עם הארץ, זה אחד שמעורב עם הבריות, שהוא מה שנקרא יודע לתת ולשאת, מסע ומתן וכו', זה עם הארץ. אבל אם הוא לא יושב ולומד תורה, איך הוא יתחסד עם קונו? לא עם הארץ חסיד, צריך לדעת, להתחסד עם הקדוש ברוך הוא, זה רק על ידי לימוד. זה רק על ידי זה שאדם מעמיק בתורה, ואז הוא מקבל את העירה, מקבל את האהבה, מתחיל להבין את הגדלות של הקדוש ברוך הוא, ואז הוא אומר, תשמע, מתוך הלימוד שלי, אני רוצה להתחסד עם הקדוש ברוך הוא, מתחסד עם קונו. כי הרי חסיד זה לפני משורת הדין, ואם אתה לא יודע את הדין, אז איך אתה יכול להיות חסיד, לעשות לפנים משורת הדין? והסיבה היא בגלל שאין לו שורשים. לאותו בור וגם לאותו חסיד, אין שורשים. אם היו שורשים, אז המצב היה אחר, אז הם היו ירחת. והוא היה מתחסד עם קונו. אצל ישמעאל כתוב, ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים. אומר רש"י, ממקום גידוליה שנאמר ולה שפחה מצרית, היינו דאמרין שזרוק חוטרה לאווירה, העיקר הקאי. אומר שאמר רש"י, שזורקים מכה לאוויר, הוא נוחת על הבסיס שלו. כלומר, הוא אומר, ישמעאל נימול על ידי אברהם אבינו וגדל אצלו בבית, אבל כשמגיע זמן החתונה, אמו לא לוקחת לו אישה מאצל אברהם, אלא היא חוזרת לשורשים שלה. היא לוקחת לו אישה מארץ מצרים. והרי הגר, הייתה אישה טובה. וכמו שאמרו חזל, כתורה זו אגר ונקראת כתורה על שם שנעים מעשיה כקטורת, ושקשרה פתחה מיום שפרשה מאברהם. אלא שכל זה היה חיצוני. גם על ישמעאל אמרו שהוא צדיק, כשאמו השליחה אותו תחת אחד השיחים והיו מלאכי השרת מקטרגים עליו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, עכשיו מהו? צדיק או רשע? אמרו לו צדיק. אף על פי כן הכל היה חיצוני. למה? כי אין אמונה בגויים. אמונה זה שורשים. לכן ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא. כי השורש קיים. כל העבירות שהוא עושה לא מוחקים את שם ישראל מעליו. כי השורש לא נפגע אף פעם, והשורש הזה נמצא בתורה. ולכן על האדם להרחיב את ידיעותיו בתורה הקדושה. אין בפקיעות ואין בעיון, וכך בסופו של דבר הוא ישיג את הכל. כי אימן דאזילה ברבה בסוף יהיה אדם גדול. כיוון שרק על ידי התורה אפשר להגיע לשלמות, שהרי התורה נמשלה למים, ולמים יש שתי מידות, א' ביטול, תמיד הם הולכים למקום נמוך, ב' הם מצמיחים כל דבר. כדי שיצמחו פירות וירקות טובים, יש צורך לשקוט את השדה. ככה עם ישראל הולכים ללמוד תורה שהבחינה שלה זה מים. זאת אומרת, מכל מה שקראנו פה עכשיו, אנחנו רואים קודם כל שכל דבר כוסף לשורשו, חוזר לשורש שלו. כמו שראינו עם ישמעאל. אוקיי, ישמעאל נימול על ידי אברהם אבינו. גדל, כן, הוא היה, גדל אצלו בבית, אצל אברהם אבינו, אבל כשמגיע הזמן שהוא צריך לקחת אישה, אמא שלו הולכת ולוקחת אישה, הוא אומר, מארץ מצרים. מה קרה? כי כל דבר כוסף לשורשו, חוזר לשורש שלו. אז אנחנו רואים פה, כן, עם ישראל, השורשים של עם ישראל, זה בתורה, בתורה הקדושה. התורה נמשלה למים, ירדה ממקום גבוה למקום נמוך, ככה עם ישראל, בעזרת השם אומר, הם מצמיחים כל דבר. המים יורדים, משקים את השדות וכו' וכו'. אבל יש גם מים שאינם טובים. והם איזה מים? המים הזדונים והתאוות. ומהם צריך להתרחק. והיות ואנחנו נמצאים בעולם שיש בו הרבה עבודה, תפקידנו כיהודים לברור את הטוב מן הרע. אנחנו לא צריכים להתעסק עם הרע, לא לתקן אותו ולא לקלקל אותו, אלא לעזוב אותו במקומו. זה נקרא סור מרע, הסתלק ממנו. לא מתעסקים עם הרע. הרבה פעמים יש כל מיני, כל אחד והתפיסה שלו, אבל דרשות שיש בהם הרבה כעס. אתה רואה שבן אדם עומד, דורש, וזה צעקות, ועל פגם הברית, ודברים, ולא משחררים מזה, ומדברים רק על זה, ורק על זה, ופגם הברית, ופגם הברית, ופגם. תגיד, למה? בוא נגיד סור מרע, בוא נעזוב את זה, נתחיל לתקן. לא צריך לדבר על זה כל הזמן, אפשר לעלות נקודה ולהמשיך הלאה. לא טוב לשבת ולהמשיך מה שנקרא כל הזמן לדבר על החטא. לא דבר בריא. תלמד תורה, תתקן, תמשיך הלאה. כשמדברים יותר מדי על הדבר הזה, זה מראה שקשורים שם. זה אומר פה הרב, תפקידנו בתקופה הזאת להרבות בבעשה טוב. לקחת רק את הטוב וללכת איתו. אין לנו זמן ואין לנו כלים לתקן את הרע. זה לא עבודה שלנו. לכן בדורות האלה ממעטים בצומות וכדומה, אבל מצד שני מרבים בתורה, בצדקות ובאהבת ישראל. תפקידנו ועשה טוב, להיות חזקים, לא לבטל תפילה חלילה וחס, וכן לא להפסיד שיעור קבוע, כמו שכתוב, שרק סוטה ועונתה לא יגרע. מה זה שרק סוטה ועונתה לא יגרע? הרי נכון זה נאמר כשמתחתנים על האישה, שרק סוטה ועונתה, שהוא צריך לדאוג לה לאוכל, לכסות, ללבוש וכולה ועונתה לזמנים שלה. אבל על זה נאמר גם כן על הנשמה. אסור לגרוע מהנשמה שלנו לא את הלבוש שלה, ולא את המאכל שלה, ולא את החיבור שלה. בכל יום ויום צריך לפקוד את הנשמה שלנו שהרה כסותה ועונתה. זה לא נאמר רק על האישה, זה נאמר גם על הנשמה שלנו. מביא פה הבאר מים חיים, זה קצת ארוך ביחס לזמן של השיעור שלנו, אבל מביא פה מה זה שרק סוטה ועונתה בעניין של הנשמה, שצריך לדאוג לנשמה שהיא תלמד תורה ושיהיה לה את הזמנים של התפילה והאוכל שלה, המזונות שלה, שזה הדברי תורה וכו'. נמשיך. אומר בעל התניא, הזכיר כאן מה שאמרו חז"ל בפה פה א', אומר שתלמוד תורה כנגד כולם, ובפרט תלמוד תורה של רבים. כל שיעור שאדם שומע הוא מקיים באותו רגע את כל תרי"ג מצוות התורה, כולל קודשים, טהרות, מעשרות, שמירת שבת וכו'. את זה חידש בעל התניא. אומר, כתוב בגמרא מועד קטן ט' עמוד ב' על הפסוק, וכל חפצים לא ישבו בה. אפילו חפצי שמיים, הוא אומר, שיושבים ועוסקים בתורה, אפילו חפצי שמיים לא ישבו בה. ומסבירה הגמרא שם, שכל המצוות עשה ולא תעשה, דאורייתא ודרבנן, כולם לא יכולים להגיע לדרגה של שיעור אחד. ומה זה? זה כוח של שיעור תורה, אומר פה הרב. הרבי מלובביץ' כותב באחת משיחותיו הקדושות, שבכוחו של שיעור תורה בציבור להוסיף הגנה עצומה לעם ישראל מפני כל נזק. כי במקום שיש ציבור יש שכינה. וכשהשכינה מצטרפת, אז כל התורה כולה נלמדת באותו רגע. כל התורה כולה. כי כל המון ככל שדי. זה כמו הקול של הקדוש ברוך הוא. הקול של הציבור, של האנשים שמתאספים, ששומעים שיעור תורה. לכן אפילו לימוד תורה, שזו מצווה אחת כשלעצמה, שקולה כמו כל התרי"ג מצוות. אתה מבין מה זה? לא סתם, כן? לא סתם. אנחנו צריכים פה די כפו על העולם הזה, לחטוף כמה שיותר. השם יזכה אותנו להתעורר, מה שנקרא. איך אומר, אמר, ראינו את זה בשיעורים הקודמים, שאמר רבי נחמן עליו השלום, אמר, אדם יכול 70 שנה להיות חולם בהקיץ. 70 שנה הוא חולם, הוא הולך, הוא בחלומות. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקיי. נחלקו הראשונים, מה זה, איזה מצווה? מה מדובר פה? מה אמרו פה בספר דברים? אז הרמב"ן כותב שמדובר כאן על מצוות התשובה, מצוות התשובה, שלא נפלאתי ממך ולא רחוקיי, אלא להפך, קרוב אליך הדבר מאוד. כיוון שבדור שלנו כל התקדמות, אפילו המזערית ביותר, היא שווה הרבה בשמיים. זה שווה לשמוע את זה. אנחנו בדור, יש שפע, יש דברים בעולם, פחד פחדים, לחיצת כפתור כל העולם פרוס לפניך. הן לטוב והן לרע. מה שאתה רוצה, תבחר. מחמת מצבו של הדור שיש בו הרבה פיתויים, והרבה תאוות. פעם אולי הפיתויים והתאוות היו ליד האדם, או שהוא שמע איזה משהו. היום כל מה שיש בעולם זה ליד האדם, מונח ליד האדם. לא רק הסביבה שלו. אם פעם אדם היה גר בשכונה מסוימת, אז הידיעות שלו היו בשכונה, פעם בא שומע איזה איגרת, איזה משהו מגיע מבחוץ. היום כל העולם פרוס. אז אומר פה הרב, כל התקדמות אפילו המזערית ביותר היא שווה הרבה בשמיים, מחמת מצבו של הדור שיש בו הרבה פיתויים והרבה תאוות, שהם לא כל כך תלויים באדם עצמו, אלא הרוב מגיע מאדום, הכל מגיע מבחוץ. ולכן אם יבוא אדם ויאמר שקשה לו להתקרב לקדוש ברוך הוא בדור הזה, צריך לומר לו שהוא טועה, כי בדור הזה אפילו המעט שעושים נחשב להרבה יחסית לדורות הראשונים. כי שם הייתה הקליפה במיעוטה. הקליפה אז בדורות ההם עוד לא צברה, כן, את העובי שלה ואת המסכים שלה כמו למה שהגענו היום. אבל בדור שלנו התעצמה במאוד מאוד, כי היא לקראת גסיסה, ואנחנו יודעים שאדם לפני המוות הוא מתחזק. אז לפני הגסיסה, אומר לקראת גסיסה, וכמו שכתוב, תוסף רוחה מגבעון. ברגע שאתה מוסיף להם, הם יותר רעבים, הם רוצים יותר. שקודם המיטה נתווסף רוחם ואחר כך יגבעון. קודם כל ייתנו להם עוד כוח כמו שאמרנו, ואחר כך יגבעון.
איפה ראינו את זה?
בכבוד.
הרי כל העניין הוא שהכל הפך להיות כפר גלובלי. אתה ממש חי כאילו, אתה יכול לשמוע על דברים בכל מיני מדינות, כאילו אתה חי שם.
נכון, זה מה שאמרנו, הכל מונח לפני אדם, כל העולם.
ואז בקורונה, פתאום הבינו שאין מה לעשות, כל אחד זה המקום הקטן שלו.
כן. יפה. וזו הסיבה שיש לקליפה כוח נוסף, כוח כפול. לכן צריך לדעת שגם אם האדם נמצא בנפילה רוחנית חלילה וחס, לא יישאר שענן, אלא תכף יקום, כמו שכתוב, כי נפלתי קמתי. אסור להשלים עם המצב, אלא חייבים תכף לעשות שינוי. מה, לא הגעתי למנחה, וואי, איזה בסה, וואי, לא הגעתי לערבי. שתוק, קום, לך תמשיך, מחר תבוא. אחר תבוא, יו, לא בירחתי. כן, אבל שבע יפול צדיק וקם, אומר הקדוש ברוך הוא, לא מעניין אותו כמה פעמים נפלת. זה לא מעניין. כמה פעמים קמת, הקדוש ברוך הוא סופר כמה פעמים האדם קם, זה מה שאומר, כי נפלתי, קמתי. קום, נגמר. אין דיבורים, אין כלום. לא הצלחתי, אחר כך אני אצליח. אם אני מתחיל כל פעם לדבר על החטא, ולדבר על הנפילה עצמה, וכל הזמן להיות שקוע בנפילה, אני לא יקום. זאת הנקודה של סרומרה. עזוב, אל תתעסק איתו. אתה לך תעשה מצוות, תעשה מה שאתה צריך.
זה מה שהיצרה רוצה.
ברור.
שהנפילה תשקע בה.
התשובה היא מעל התורה. יש יסוד שכותב המהר"ל. כל דבר שהוא גדול מהעולם, הוא נברא לפני העולם. כי אם הוא היה נברא אחרי בריאת העולם, העולם היה בולע אותו. לכן תשובה היא מעל הכל. למה? אומר פה הרב, תשובה היא מעל הכל, כי היא נברא לפני בריאת העולם. זה אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא ברא לפני בריאת העולם. כמו כן, הנשמה של הבעל שם טוב לא הייתה בזמן שייכת עץ הדעת. היא הצליחה לצאת מגן עדן עוד לפני שזה קרה. היא הרגישה במשהו וברכה, ואם כן, היא לא טעמה שום טעם של רע. לכן הוא נולד כשאביו, רבי אליעזר, היה בגיל 100 שנה, שבגיל זה מתבטלות התאוות החומריות שבאדם. כמו שאמרו חז"ל, בן 100 כאילו מת ועבר ובטל מן העולם. לכן תורתו של הבעל שם טוב היא תורה שמגיעה עד אין קץ. זה, תראה איזה חשיבה. איזה חיבורים של דברים של הנשמה שהרגישה שמשהו קורה, והיא יצאה מהגן, היא ברחה, היא אמרה, לא מתאים לי, אני לא נשארת פה במקום הזה, הרגישה שמשהו הולך לקרות. ולכן גם היא הגיעה לאדם שכבר עבר ובטל מן העולם, במושג של תאוות שהיה כבר בן 100 שנה, הוא קיבל אותו. כמו שאמרנו, את הסיפור הידוע של אבא שלו, למה הוא זכה לקבל את הנשמה הזאת. אומר, בשנת תקופ"ז, עשה בעל שם טוב עליית נשמה ועלה מעלה מעלה בעולמות העליונים. הוא הגיע גם להיכלו של משיח, שם לומד המשיח תורה עם כל הצדיקים שבגן עדן. ושאל הבעל שם טוב את המשיח, מתי יבוא כבודו? והשיב לו, בעת שיתפרסם לימודך, והתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך חוצה. לכן כל הגאולה תלויה אך ורק בתורת הבעל שם טוב. לפני שנפטר, אביו של הבעל שם טוב, הוא קרא לבנו, שהיה אז בגיל 5, ואמר לו, זהו פתח את זה, זה החסידות, ואמר לו שהוא רוצה לבקש ממנו שתי בקשות. האחת, לעולם אל תפחד מאף אחד, יהיה מי שיהיה, אלא רק מהשם. והבקשה השנייה, אהוב כל יהודי בכל מעמקי לבבך ובכל לאט נשמתך. מיד לאחר מכן הוא נפטר. הבעל שם טוב זכר שני ציוויים, זכר שני ציוויים אלו כל ימי חייו, ועל זה הוא מסר את הנפש. לכן כותב המערכו רבי חיים ויטל עליו השלום, בהקדמה לעץ חיים, שאם אין לאדם קשר עם החלק הפנימי של התורה, הוא עושה את התורה יבשה. כל הבשר חציר, כלא עינון כבירין דאכלין חציר, וכל חסדו כציץ השדה. כל חסד דעבדין לגרמאי ועבדין, הכל נהיה יבש כחרס. וזו כוחה של תורת הפנימיות, בפרט תורת הבעל שם טוב, שממנו נמשכה אחר כך תורת המגיד ממזריץ' ושל אדמור הזקן ושל רבי נחמן וכל הצאצאים. זה לשאלתך, למה ששאלת מקודם. אז שים לב, אז גם התורה שלה, גם התורת המגיד ממזריץ', הכל התחיל מהבעל שם טוב, עבר למגיד ממזריץ', אדמור הזקן, רבי נחמן, כל הצאצאים. זאת אומרת, כל החסידות יצא מאיפה? מהבעל שם טוב.
שני דברים. באמת הבעל שם טוב לקח את זה, בגיל 5 היה מסתובב ביערות לבד, ולא ממש לא פחד משום בעל חיים. עכשיו דבר חשוב, שהאחריות, האחריות של הזה, זה השמחה. זה הבעל שם טוב הביא, האחריות זה השמחה. אז אני לא מבין את הדרישה שהתפילה פה תהיה בלי שירה, בלי זה, בלי חיות. מה זה?
תלוי.
זה כל העניין של...
תלוי, תלוי, תלוי. אתה יודע מה נקרא תפילה? אם אתה רוצה להיכנס לזה?
שמה?
תפילה זה תפילת 18. זה תפילה.
כל השאר, כל השאר זה החיות.
אם נכנסים. אבל יש, יש את הסטנדרט, ועושים אותו, ברוך השם, שבתו. בעזר השם נמשיך מחר.
כל השאר זה החיות.